אני חושב שאנחנו התחלנו את הפרק הראשון, פרק א' באלול. ואולי נחזור קצת על הדברים שראינו. רמח"ל עושה קצת חזרה. הרמח"ל מתחיל את התהליך של ההתקדמות האישית קודם כל בהגדרה מה זה נקרא בן אדם. כשאנחנו מתחילים להתקדם אנחנו צריכים קודם כל להגדיר מי אנחנו, מהי הזהות האנושית. והרמח"ל הגדיר שאדם זה מי שיש לו מחויבות, תחושת חובה, להבדיל מבעלי החיים שאין להם מחויבויות, יש להם רק יצר הישרדות, יצר קיום. האדם, מה שעושה אותנו בני אדם, אנושיים, יצורים שנבראו בצלם אלוהים, זה שיש לנו מחויבות. אנחנו לא רק עוסקים בקיום שלנו, באינטרסים שלנו, אלינו הרבה הרבה מחויבויות. יש לנו מחויבויות מצפוניות וערכיות וחברתיות, מחויבות למשפחה, למדינה, כל מיני מחויבות. וכשאנחנו, מהר המחל, כשאנחנו מנסים להבין עוד יותר לעומק, מניין יונקת המחויבות האדירה הזאת, חובתו של האדם בעולמו, אנחנו רואים שזה נובע מכך שהאדם חולם על העולם הבא. זאת אומרת שלכולנו יש בעצם איזה חלום, איזה שאיפה, איזשהו ציור של איזה חיים שאליהם אנחנו רוצים להגיע. ששם נהיה מרוצים, שאז נהיה מרוצים, זה נקרא עונג. עונג זה שנהיה שמחים, נהיה מרוצים. ואנחנו מאוד מאוד מוטרדים. כל עוד החלום האנושי לא יתגשם. העתיד קורה לנו, לנו זה הציור על העתיד. ויש איזה חזון שמאוד מאוד מחייב אותנו, וזה מאוד משפיע על היומיום שלנו. כשאדם יש לו חלום שיש לו וכולם יהיו באהבה אחד עם השני, יש לו חלום כזה, יש לו זה מטריד אותו, אז זה מחייב אותו. אם אתה באמת רוצה שיש שלום בעולם, אז צריך להתנהג בשלום אחד עם השני עכשיו. אז הוא לא יכול סתם להתנהג לפי מה שבא לו. הוא חושב, רגע, אני מחויב לשלום. כשאדם יש לו חלום שתהיה כנות בין אנשים. אם זה החלום שלך, שהיחסים בין בני אדם יהיו של יחסי כנות. זה מבחינתך העולם האידיאלי. העולם שאליו אנחנו רוצים לחתור. אז יוצר מחויבות כבר היום להיות בכנות אחד עם השני. להתגבר, להתאמץ. זאת אומרת שהחיים האנושיים, מה שמאפיין אותם, זה שהם כפולים. בעלי החיים חיים את העכשיו. את הקיום עכשיו וזהו. האדם הוא חי ככה, יש לו חלום, לו זה תקווה, ואז זה משפיע ומחייב אותו עכשיו. יוצא לו מחויבות כרגע. מה שעושה את האדם לבן אדם, לצור אנושי, שאנחנו רואים עליו, מוכר עליו, שיש לו איזה חלום, ולכן יש לו מחויבות. חס ושלום, אין לבני אדם חלום, תיאשו מהחלום. אין להם שום שאיפות. שיהיה פה חברה צודקת ויפה ותמים ועם אמת וחסד ואהבה ושלום. אין להם חלום כזה. אז הם גם לא מרגישים מחויבות. ואז אנחנו לאט לאט רואים שבני אדם מפסיקים להיות בני אדם. הם עסוקים רק בלשרוד, בלהתקיים, ולדאוג לאינטרסים שלהם. ולאט לאט זה כבר לא בן אדם, זה לא בן... אתה רואה שאין פה... האנושיות נעלמת. המרכיבים שעושים את האדם לבן אדם הולכים ונשחקים. כי מה שהופך אותנו לבני אדם, זה שיש לנו איזה תקווה, תקווה טובה לדורשך. ואז יש מחויבות שעושה, מעצבת, הנה רואים, יש פה אדם, איזה רצון, איזה שאיפה, זה יוצר לו מחויבות. לכן כל כך חשוב כל הזמן לעסוק בשני הדברים, גם בחלומות שלנו, הרבה מאוד לעסוק בחלומות, וגם בהשלכות, מה זה אומר לנו. שני המרכיבים האלה נקראים במסכת אבות פרוזדור וטרקלין. טרקלין זה בעצם החלום שלנו, טרקלין זה כמו ארמון יפה כזה, ואנחנו שואפים להגיע לשם. זה מחייב אותנו כבר עכשיו, עדכן עצמך בפרוזדור. אם יש לך חלום, אז תתקרב אליו, תתקדם, תנסה להגיע אליו. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס בטרקלין. אם אתה רוצה, כיוון שהחלום הזה כל כך בוער לך, אז תזוז, תנסה ל... שזה ישפיע, ולאט לאט, הנה אנחנו נתקרב, נהיה יותר ויותר חיים לפי החלום. זה נקרא עולם הזה ועולם הבא. החיים שלנו כבני אדם הם תמיד כפולים. עולם הזה ועולם הבא, פרוזדור וטרקלין. דרך ותכלית. כן?
אין
המלוקים, מה שנקרא הנשמה.
אז כן, כל אחד יש צלם בטל,
אנחנו שווים. לא, צלם אלוקים אנחנו שווים כולנו. בצלם אלוקים אנחנו רואים שיש שוויון מוחלט בין כל בני האדם. יש הסכמה מוחלטת. כולם מסכימים. כלומר, במצב נורמלי, אז פחות או יותר כולם מסכימים מה זה נקרא בן אדם.
החלומות הם בנפש?
החלומות הם בנשמה.
אבל...
נכון, ולכן החלום האנושי הוא אחיד. כולנו, אם אני אעשה עכשיו תרגיל, אני אגיד לכולם לרגע אחד לעצום את העיניים ולהגיד מה החלום הכי, מה החלום של כולם, מה החלום בידיעה. יצאו דברים די דומים. כולם יגידו החלום שכולם יאהבו אחד השני ויהיה פה ידידות אמיתית וכולם יהיו טובים וישרים, זה החלום של כולם. זאת אומרת שהחלום באמת הוא אחיד. לכן אנחנו רואים שהנביאים שכתבו את החלומות של האנושות התקבלו בכל המין האנושי. התנ"ך, התהילים, ישעיהו כתבו את החלום, אז כל האנושות התלהבה מזה. זה הספרים שכל האנושות קוראת אותם. וישפיע על כולם, כי זה החלום של כולם, של כל החברה האנושית כולה. גם אותו, בעצם אותו דבר. כי אין דרך אחרת להגיע לחלום. לכן התורה היא פונה לכולנו בשווה. בעם ישראל, כולם חייבים לתורה. אנחנו לא אומרים שחלק עושים מצוות, חלק לא. כולם עושים מצוות. אנחנו שואפים בעזרת השם שלאט לאט... זה ישפיע על אומות העולם, אבל בינתיים מקדים בעצמנו. המצוות הן אחידות. כולם מקיימים אותו מצוות. כי החלום של כולנו הוא שווה, וגם הדרך להגיע אליו היא שווה. וכולנו חייבים אותו מצוות. כי מה זה המצוות? המצוות זה בעצם הדרך להתקדם אל החלום. המצוות באות מהחלום. החלום פונה אלינו ואומר לנו איך בכל נקודה ונקודה בחיים אנחנו מחויבים לחלום. נעים לכיוון החלום.
מצוות
זה כאילו התרגלים? מצוות זה הפרוזדור. זאת אומרת, התרגלים שולח אור, כן, שולח לנו יד, ומסמן לנו איך מתקדמים. איך מתקדמים אל החלום. אז כל המצוות זה בעצם הערות, כן, הדרכות שבאות מהחלום, מהעתיד. זה הערות מהעתיד. ושבאות אלינו, לעולם שלנו, לדרך, ובכל נקודה ונקודה בחיים, אומרות לנו, אתה רוצה להתקדם לחלום? יש לך מחויבות לחלום? הנה, ככה. אז כל מצווה היא בעצם עוזרת לנו לחזק את המחויבות ולנוע, לנוע אל החלום, להתקדם, להתקדם יפה, שבאמת, הנה, נזכה להגשים, נזכה להיות מוארים באור עולם הבא, כמו שהוא כותב, שזה האמצעים שמביאים, מגיעים את האדם אל התכלית. מה יגרום לך להגיע אל החלום, אל העולם הבא שאתה רוצה להגיע, זה המצוות.
כן?
יפה מאוד, זו שאלה ממש טובה, שבעצם הרמח"ל שואל למה. למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, ולא מיד מגיעים לעולם הבא. זאת אומרת שבשביל שבאמת באמת נהיה קשורים לחלום, אז צריך מאוד לרצות אותו. חלום, כדי שנממש אותו, צריך רצון מאוד חזק. רק כשאתה נלחם למען משהו, ומתמודד למענו, ומקריב למענו, אז אתה באמת נהיה קשור. באמת אתה נהיה שם. יש חלום שאתה לא נלחמת בשבילו, שלא התאמצת בשבילו, אז הוא באמת אתה לא חולם אותו. זה לא באמת חלום שלך. אם זה היה חלום שלך, היית נלחם בשבילו. הדרך לזה שהחלום יהיה באמת באמת בקרבנו, שאנחנו ממש, זה החלום שלנו בחיים, ועל ידי זה שאנחנו נלחמים למענו. לכן העולם הזה, כותב הרמח"ל, יש בו מלחמה. המלחמה מעצימה את הרצונות, מעצימה את החלום. אדם יש לו חלום, וזה הוא מאוד מאוד יקר לו, אז הוא מוכן להתאמץ בשבילו, להקריב בשבילו, להתייסר, להתגבר. לכן העולם הזה הוא מלחמות, יש מלחמה, וזה אותם אותיות, חלום ולהילחם, זה אותם אותיות. כי באמת אי אפשר לדבוק בחלום ללא מלחמה. אי אפשר להתקרב למשהו ללא הקרבה. אנחנו רוצים להתקרב, צריך להקריב. רוצים לחלום, צריך להילחם. כי רק ככה באמת נוצרת שייכות. אדם, נגיד, יש לו חלום, החלום שלו זה להיות טוב לכולם. כל עוד הוא לא מתאמץ בשביל זה, כל עוד זה לא, הוא מתגבר על קשיים ונלחם עם עצמו, עם כל מיני דברים, אז זה לא, אז עדיין זה לא באמת חלום שלך. סתם אמרת את זה, מה אכפת לך? לא, זה באמת, בחלום שלי. תראה, אני מקריב, אני מתאמץ בשביל זה, אני משלם מחיר בשביל זה. עכשיו זה באמת חודר לתוך הנפש. זאת אומרת, על ידי האמצעים, על ידי ההתמודדות, האדם יכול באמת להגיע אל העתיד, אל החלום. לקנות את זה, זה נקרא לקנות. הוא קונה את זה, זה שלו. ולכן אומר הרמח"ל בהמשך שאדם נמצא במלחמה. העולם הזה זה עולם של מלחמה, כי רק ככה אפשר באמת לדבוק, להשתייך, להתקרב, להיות קשור באמת לחלומות.
אבל
החלום
זה משהו
שהוא
שותף לכולם?
כן, לכולם. כולנו רוצים בדיוק אותו דבר. הנה, אני אשאל כולם, תקנו להם להגידו, אני מעריך שיגיד אותו דבר.
יש אנשים שדווקא אולי יש להם
חולם
שהוא
מעובד,
ובשם החלום
הוא
להיות פחות
מעל. אבל אם אנחנו נהיה ברגע אחד של, רגע של כנות, רוב בני אדם, אני לא מדבר על אנשים ממש חולים.
יהודים או
בני אדם? גם בני אדם הם לא יהודים, אני חושב הרוב שהם לא חולים בנפשם, אבל רגע של כנות, רגע של אמת, החלומות יהיו די דומים. אני אקח פה ילדות מכל מיני מקומות בעולם, ומה החלום? מה החלום שלכם? מה הייתם רוצות שיהיה בעולם? איך רוצים שהעולם ייראה? אז הם יגידו, ברגע של אמת כזה, רגע, טוב, תשימו את כל השטויות בצד, מה אתם, במה באמת באמת אתם? אז הם יגידו, דברים די דומים, הם יגידו שרוצים שכולם יהיו חברים טובים, שהלבבות יהיו תיאורים אחד כלפי השני, ושלא תהיה תחרות, שאנשים יהיו רגישים, כל מיני, שיש, זה מה שזה החלום. כן. אבל גם אנחנו פה בעולם הזה יכולים להתקרב על ידי הרבה הרבה הקרבה.
כאילו כל המטרה, גם עכשיו שיש שאלה, שהאדם אמר עכשיו שאם יש למה פה כדי להילחם,
להתמודד.
חלום
שלנו.
שלהגיע לעולם הבא.
לחלום שלנו, שנחיה את החלום שלנו באמת. יש לנו חלום ונחיה אותו.
זה
העולם, החלום שלנו. יש לנו חלום. זה העתיד שלנו, שאליו אנחנו רוצים להגיע. זה העולם הבא שלנו, העתיד שאליו אנחנו כוספים. מה? למה צריך למות? אפשר לחיות. העולם הבא, אפשר שהוא יהיה פה, זו החלטה שלנו. אם אנחנו נרצה, הוא יהיה עכשיו. העולם הבא זה עתיד. העתיד שאליו אנחנו רוצים להגיע. הוא יכול להיות עכשיו. זה תלוי כמה אנחנו לוקחים אותו ללב, כמה אנחנו חיים אותו. אם אדם הוא חי את האמת, אז הוא כבר הגיע ל... הוא חי את האמת ממש ממש, אז הוא לא, הוא כבר בין עולם הבא. הוא כבר פה, אין הוא בין עולם הבא. חכמים היו מברכים אחד את השני, עולמך תראה בחייך. שתזכה כבר בחייך להיות בתכלית שלך, בעולם הבא שלך. עולמך תראה בחייך. עולמך, העתיד שלך, עולם הבא שלך, תראה כבר בחייך, נכון? היום מברכים אחד את השני. הם יגיעו בעזרת השם, מי שרצה מאוד להגיע לחלום והתאמץ למענו, יגיע אליו. אלא שבשביל זה צריך להילחם. אומר הרמח"ל שמה זה השלמות, מה זה החלום האמיתי, השלמות האמיתי, מה באמת באמת החלום האנושי, זה להיות עם דבק במידות של הקדוש ברוך הוא, להיות רחום וחנון וערך אפיים, אדם סבלנות ורב חסד ואמת. זה בעצם זה החלום האנושי האמיתי, להיות דבק במידות של השם. זה מה שהאנושות בעצם רוצה, הכי הייתה רוצה, שאנשים יהיו אמיתיים ורחמנים וטובים וסבלנים. אז זה מה שאנחנו רוצים, שכל מערכת החינוך וכל העולם וכל הזמן, רק זה מה שהיינו רוצים. אז הכל היה פה טוב, הכל היה מצוין. זה מה שאומר דוד, אני, אתה שואל אותי מה היה הכי טוב לי לבן אדם, מה נכון, מה אנחנו בעצם רוצים, מה החלום שלי, אומר דוד, קרבת אלוהים, להידבק במידות של השם. זה נקרא כל ימי חיי, זה בעצם תכלית החיים שלנו, להיות כל הזמן חיים את הנועם, את האמת, את החיים הנכונים. כל מה שבני אדם ממציאים כחלומות, נחשבו בני אדם לטוב, זה לא החלום האמיתי. זה חלומות, הם יודעים שזה לא החלום באמת. שואל בן אדם, מה החלום שלך? שיהיה לי הרבה גלידה. מה החלום שלך? שיהיה לי הרבה חוב. זה לא באמת החלום. מה החלום באמת של המין האנושי? החלום האנושי האמיתי? אומר דוד, אני יודע מה החלום האנושי האמיתי. שכולם פה יהיו עם לב טוב ורחום וחנון, עם סבלנות, בלי כעסים, בלי גאווה, עם אמת. זה החלום שלנו באמת. ולכן אנחנו צריכים לקנות, צריך לקנות ביגיעה, צריך יגיעה. כי בלי יגיעה, בלי התמודדות, אתה לא קונה את זה. אתה לא באמת, זה לא באמת שלך. רק כשאתה מתאמץ על משהו, אז אתה קונה אותו, הוא חלק ממך. באמת הוא שלך, באמת אתה שם. ולכן צריך יגיעה לעשות מעשים. ולכן אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא שם את האדם בהתמודדות. יש פה דברים שמסיטים את האדם מהטוב האמיתי, מהחלום שלו, מבלבלים אותו. למה? וככה הוא במלחמה, חזקה. זאת אומרת, האדם, הקדוש ברוך הוא שם אותם בכוונה במלחמה, כדי שנחדד לעצמנו מה אנחנו רוצים. שיהיה לבן חיל וינצח המלחמה, שיהיה ברור, כן, כן, מה זה, אני לא, ברור לי, כן, כן. אז זה מתחדד את האישיות שלו, וברור לו מה הוא רוצה, והוא לא מבוטר על זה. ואז הוא מתאחד עם החלום. הוא ממש ממש מתקרב אליו, הוא חי אותו, הוא מוכן לתת הכל בשבילו. אז זה אמיתי. אז הוא מתאחד ממש בנפש שהאדם מתאחד בנפשו עם החלום ממש. זה נקרא יזכה להידבק לבורו. זה נקרא ייכנס בטרקלין לאור באור החיים. הוא חי את, כן, הוא חי את באמת אור החיים, הוא חי באמת את, את הטרקלין, את החלום שלו. כי הוא התגבר על כל מיני פיתויים, על כל מיני דברים שמבלבלים את האדם מלצאת מהטוב. הוא רק דבק בטוב, בטוב תמיד. זה לא פשוט. זה קשה בעולם הזה לדבק בטוב. אבל כשאדם נאבק למען להיות כל הזמן דבק בטוב, אז הוא הופך להיות החיים שלו. עד שזה הוא עצמו. אין דרך לקנות דברים ללא יגיעה. כמו שכתוב מסכת אבות, אם מצאת ולא יגעת, אל תאמין. לא יכול להיות. זה לא אמיתי. דבר שלא בלי יגיעה זה לא שלך, לא באמת קנית אותו. לכן, יגעת ומצאת, תאמין. היגיעה היא משייכת, מחברת. מזככת, מחדדת, יוצרת עוד יותר קשר, יותר חזק, יותר תקיף, יותר ברור. הנה ככה אנחנו הולכים ומתקרבים לחיים שלנו באמת, לחיים האמיתיים. אז כל המצוות כולן מציבות לנו התמודדויות. וההתמודדות היא על זה. מה, איזה בן אדם אתה רוצה להיות? איזה, מה השאיפות שלך, מה החלום שלך? כמה זה אמיתי אצלך, כמה אתה חי את זה? על ידי המצוות תעשה ולא תעשה.
יש לי שאלה.
כשאתה
אומר
שהאדם
צריך להיות מחובר לטוב,
פוגש חי את הטוב.
כן.
זה נקרא ניצחון.
מה זה פוגש?
חי את זה. כשאדם חי את הטוב, ממש עד הסוף, אז זה נקרא שהוא מנצח. זה נקרא ניצחון. ככה, יש פרקים בתהילים שנקראים כותרת למנצח. הרב קוק מסביר מה זה למנצח. מי שהצליח לנצח, דוד, הוא ניצח. מה זה ניצח? הוא והטוב הפכו להיות דבר אחד. לכן הוא כתב למנצח מזמור לדוד.
עכשיו
זה הטוב והרע, ואנחנו מרגישים שהדור מתקרב יותר לאמת עכשיו, אז כשאנחנו ננצח, ננצח בזכות זה שאנשים יגלו את הטוב והאמת. כן, כי זה הניצחון האמיתי. הרמב"ן כותב בפירושו לתורה, שאחרי שחוזרים מהמלחמה עם האויב, אז אומר הרמב"ן, עכשיו מתחילה המלחמה האמיתית. שהמלחמה עם האויב צריכה לחדד לנו יותר, רגע, אז מה הרע ומה הטוב? ולבחור באמת, באמת בטוב. כאילו אחרי שבררנו מה אנחנו לא, אז עכשיו מגיעה המלחמה האמיתית, שבאמת, באמת, ברור לנו מה אנחנו רוצים להיות, איזה חברה, איזה בן אדם אנחנו רוצים. לכן המלחמה הפיזית באויב, הרע, היא מבוא, היא רק הקדמה למלחמה האמיתית, לנושא האמיתי. שזה מה אנחנו באמת רוצים. הניצחון האמיתי הוא פה, בלב שלנו. כך כותב הרמב״ם בפרשת שופטים. לא, פרשת כי תצא. פרשת כי תצא.
הרב, אבל מה עם התחלמות יותר
קלים? התחלמות
יותר
קלים,
בגלל גאולה.
מה זה גאולה?
הוא לא מגיע את המשיח.
מה זה משיח? מה זה משיח? כשהמשיח יבוא, מה יהיה? אומר ישעיה הנביא, משיח זה זמן שבו הכל חיים לפי הצדק, לפי האמת, לפי הטוב, לפי הרחמים. אז זה נקרא משיח.
אבל אם אני כאדם פרטי, אני צריכה להגיע למקום הזה, אז זה לא בכך שאני רואה את זה בחיים.
כן, את תראי את זה בחיים. אז את תראי את זה בחיים.
כאילו בסוף זה
העניין
של הסתכלות.
בוודאי, את תהיה שם. זה לא הסתכלות, זה מציאות. חיים.
יש אנשים שיש להם חיים מורכבים, אבל בגלל העיניים...
כולנו החיים מורכבים, ולעתים הם התאמצו. זה לא רק עיניים, התאמצו להיות טובים, להיות ישרים, להיות... נלחמו על זה. אז הם באמת נמצאים בעולם טוב. הם נמצאים בגן עדן.
למרות שמבחינת כללית עדיין אנחנו לא
נכון, אבל הם... אבל באישיות שלהם נמצאים בעולם מאוד עולם. הנביא, הוא חי בעולם עולם אמת. חי את האמת. נביא האמת. חי את האמת באמת. אז הוא נביא, הוא חי, הוא חי את החלום. רואים שהוא מדבר איתו. החלום מדבר בו. הוא באמת חי את החלום. הוא רואה, הוא מדבר על ימות המשיח. כי זה עכשיו, הוא רואה את זה. הוא חי שם. זה הכל לפי המוכנות של האדם ל... להתמסר בכל ליבו. אז הוא באמת שם. כן. מה שהוא כותב, שהאדם השלם, בן חיל, מוכן לנצח את המלחמה מכל הצדדים, הוא ייכנס פטרקלין לאור באור החיים. הנה, הוא זכה. הוא באמת חי. הוא כבש את יצרו ואת אבותיו, וידבק בטוב, והוא משיג את הטוב ושמח בו. הוא חי את הטוב ושמח בו. זאת אומרת שהניסיונות שאנחנו עוברים פה בעולם, הם באים כדי לזכך, לברר אותנו, שנהיה יותר נחושים באמת שלנו, במה שבאמת יקר לנו, מה שחשוב לנו באמת. ולכן אנחנו מוכנים לשלם מחיר, כי זה העיקר, ושאר הדברים מתפל. וכל דבר מברר אותנו. כל פעם שיש ניסיון, זו הזדמנות לברר אותנו מה באמת חשוב לנו. מה העיקר ומה תפל, מה אנחנו מוכנים לוותר ומה אנחנו לא מוכנים לוותר. האישות שלנו עוד יותר מזדקחת, עוד יותר מתבהרת. אנחנו יותר דבקים, יותר חזקים. מוסיף הרמח"ל שזו באמת גם התרומה של האדם לעולם כולו, מכיוון שכל הטבע אין לו חלומות, לדומם, לצומח ולחי, אין חלומות. ומה התפקיד שלנו כאן בעולם? התפקיד שלנו בעולם זה לחבר את הדומם והצומח והחי לחלומות. אנחנו, יש לנו חלומות יפים, ואם אנחנו חיים את מנסים להתקדם לחלומות היפים, אנחנו משתפים את הדומם, הצומח והחי לחלומות, אז אנחנו מעלים אותם. אם האדם אין לו חלומות, הוא סתם מסתובב פה בעולם, אז הוא רק מפריע. כל המקומות שבני אדם סתם מסתובבים פה הם מפריעים. כי בני אדם לא משתלבים בטבע כל כך. כל מקום שהאדם מגיע הוא רק מבלגן. אלא כשאנחנו משתפים את העולם לחלום, אז עושים, זה התפקיד שלנו, אז הוא מביא ברכה. לאחרת אנחנו פה לכללה. אדם הוא, יש לו חלום, הוא רוצה לבנות בית שנותנים שם אוכל לעניים. אז הוא לוקח עכשיו קרשים מהעצים, מהצומח. הוא לוקח אבנים מהדומם, ומלט ומים וחול. ולוקח בשר ודגים, והוא לוקח, וכל זה בשביל חסד, בשביל חלום. אז עכשיו זה עילוי, כל הטבע משתתף בחלום, אז זה נקרא אילוי לעולם, כמו שהוא כותב, שכשהאדם שולט, נדבק בבורו, כשאדם נדבק בחלומות, ומשתמש בעולם בשביל זה, זה הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. זה אילוי לעולם. האדם זה אילוי גדול לבריות, כי הוא עכשיו הם משרתים, הם שותפים לאדם שקדוש, אדם ששותף לחלום כל כך נשגב. אם חס בשלום לאדם אין חלום, סתם מסתובב פה, אז הוא מקלקל את העולם. סתם אתה צורך, משתמש ולא מביא שום תועלת. כמו שחזל אומרים, מסכת חולין בדרך שלהם, כתוב שיעקב אבינו הרי שכב במקום, והיה חלום, במקום שלו חלום, והיה חלום, הנה סולם, מוצב ארצה, לא שהוא מגיע השמיים, במקום של חלומות. ומה כתוב? שמסביב ליעקב היו אבנים, והגמרא אומרת שהאבנים התחילו לריב. על מי הניח הצדיק את ראשו? רש"י מביא את זה, פרשת ויצא. מה הכוונה שהאבנים רבות על מי יניח הצדיק את ראשו? זאת אומרת, כביכול, חז"ל רוצים לתאר שהדומם רוצה להשתתף בחלום. רוצה להשתתף בחלום. יש לו חלום, יעקב אבינו. כאילו הדומם במרכאות אומר, רגע, אני רוצה להשתתף. מי יזכה? מי האבן שתזכה להיות שותפה לבית שיעקב רוצה להקים? הוא אומר, האבן הזאת שמתי, יהיה בית אלוהים, רוצה להקים בית שכולו חלום. כולו מגשים חלומות נפלאים. אז כל האבנים רוצות להשתתף. אז זה תיאור, כן, ציורים של חז"ל, של איך שהאדם יכול לעלות, כן, לזכות את העולם כולו להשתתף בחלום. אז זה זכה, אם זכית להשתתף. אדם, יש כל דבר בטבע, כל חומר בטבע, אפשר להשתמש בו לתועלת של החלום. אומר המדרש, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל העצים והאילנות של גן עדן. אמרו, תראה, כל העולם הזה בשבילך. מה זה בשבילך? אתה מביא לעולם מה שאין לו. את החלום. תן דעתך. אם אין לך חלום, אז אתה סתם מחריב פה. בני אדם שאין להם חלומות נכונים, מסתובבים פה בעולם ורק עושים נזקים. מפריעים. משבשים את כל הטבע. אבל כשהאדם יש לו חלום נכון, הוא משתמש נכון בטבע. הוא לא סתם צורך את הטבע ללא היגיון, ללא טעם, אלא הוא שואל, רגע, מה באמת יועיל? איזה חלום אני הולך להגשים? אז הכל באמת בחוכמה, במידה, בשכל. למה זה נועל? מה המטרה? הגמרא אומרת בפסחים שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. כי עם הארץ אדם שאין לו שאיפות. אז למה אתה לוקח את החיה? מה היא עשתה לך? למה אתה הורג אותה? סתם. אבל אם אתה, יש לך איזה חלום חשוב שאתה מגשים, טוב, לפחות שיתפת את החיות, זה החלום שלך. אם כן, כללו של דבר, המהות של האדם זו מחויבות אל החלום, אל העתיד, אל העולם הבא. וכל החיים שלנו כאן זה בעצם להתקדם ועוד מחויבות ועוד ועוד שייכות אל החלום. ואין דרך להתקדם אל החלום אלא על ידי התמודדויות. רק על ידי התמודדויות אנחנו הולכים ויוצרים את המחויבות ואת הקשר אל החלום. אי אפשר לדלג על המחויבות ועל ההתמודדויות. כמו שחז"ל ממשילים, כמו שאדם מנסה, רוצה שיהיה לו סעודה יפה בשבת בלי להכין את ביום שישי. אז הוא רוצה להגיע לאיזו מטרה בלי להתמודד. ולא, אין אפשרות. כדי להגיע למטרה גדולה צריך להתכונן, ליצור שאיפה ורצון ומאמץ ותכנון וכל זה, זה מוביל. ככה בונים, צריך לתרוח. מי שתרח בערב שבת יאכל שבת. להתקדם אל החלום, לבנות חברה אנושית כמו שאנחנו רוצים שתהיה, להתחיל ולחתור לשם. לכן אנחנו עוסקים בחינוך כל כך הרבה, מחנכים את הילדים שלנו ולומדים מוסר ומקיים מצוות הכל, כי יש לנו חלום. אנחנו לא סתם פה חיים בהפקר, סתם בוא נחיה מהיד לפה, יש לנו שאיפות. זה מאוד חשוב לנו שתהיה חברה, צדק, משפט, באמת, חסד, אנחנו מחנכים לזה ועומלים על זה, מדברים על זה, זה כל הזמן עסוקים בזה. זה מעסיק אותנו, אנחנו רוצים, נלחמים על זה.
אנחנו
אנחנו לא תמיד מרגישים הכל, אבל זה מה שקורה וזה מה שחשוב, שבפועל זה מה שהוא מתקדם, הוא מתקדם והחברה מתקדמת איתו. גם אם לא מרגישים הכל, אבל זה מה שקורה. כולנו שווה, כולנו אותו דבר.
גם הדרך?
כל הדבר, אותם מצוות, נכון? כולנו חווים באותם מצוות, אין הבדל.
נכון, אבל יש
את המקום שלי. אני לא רואה, את מכירה? רפתי, בשולחן ערוך כתוב מקום שלי, לא ראיתי בשולחן ערוך דבר כזה.
לא
יפה. עברתי על כל השולחן ערוך, לא ראיתי בשולחן ערוך כתוב מקום שלי, לא ראיתי.
איפה זה מתבטא?
זה על גוונים קטנים, אבל העיקר הוא שווה. זה גוונים, טוב. שני אנשים מברכים ברכת המזון, אחד כך, אחד כך, אבל כולם בסוף צריכים לברך ברכת המזון. כולם צריכים לשמוע קידוש, אחד שר את המנגינה הזאת, אחד את המנגינה הזאת. בסדר, אבל בסוף צריך לשמוע קידוש. זאת אומרת, בסוף המצוות הן אחידות. אז במסביב יש קצת מקום לנעימה אישית, כן? אבל העיקר, העיקר העיקר זה שווה, אנחנו שווים. כמו בגוף שלנו אנחנו שווים. גם במוסר שאנחנו שווים. אם נגיד אדם נוסע ב-200 קמ"ש והשוטר אומר לו מה זה, הוא אומר, סליחה, זה הדרך הייחודית שלי, אין לו יודע. זה כולנו חוק אחיד, נכון? יש חוק אחיד גם בגוף וגם במוסר וגם בתור. חוקה אחת, משפט אחד, יהיה לכולם אותו דבר.
יש כישרונות,
וזה... כן, יש כישרונות, אבל המצוות אותן מצוות. זאת אומרת, הדרך להגיע היא שווה. אז אמר, חייב, במצוות. אותם מצוות שאנחנו חייבים, אותו דבר. בסדר, כן, אבל הדרך היא המצוות. הוא צריך לעשות חסד בסוף. אז אחד יעשה חסד עם כסף, אחד יעשה חסד עם שיר יפה. אבל בסוף, הם כולם מחויבים למצוות גמילות חסדים. הם כולם צריכים להרבות שלום. אחד הרבה שלום, הוא כותב מכתב יפה, אחד הוא מצייר ציור יפה, לא משנה, אבל הדרך... בגדול יותר דרך, יש גוונים, אבל כולנו צריכים לעשות את אותה מצוות. תרי"ג מצוות זה העיקר, אנחנו שווים. זה העיקר, העיקר זה השווה. הרוב, הרוב, הרוב אנחנו שווים. בדברים קטנים אנחנו שונים.
זה רק יהודים.
גם אומות העולם, ברוב הם שווים.
אבל הם לא חייבים במצוות.
כן, אנחנו שואפים שגם הם יהיו מתישהו במצוות, אבל בואו נתחיל עם עצמנו. שאנחנו כולנו צריכים, ושם מצוות בנוח אגב זה לכולם, את כל הגויים שם מצוות בנוח, וגם לנו אתה רק מצוות זה לכולם בשווה, אין הבדלים.
אם עכשיו אבל אני לא אקרה מצוות, הסתדרו לי אלה?
לא.
אז יש פה משהו גם אישי.
אני מסכים, אבל הוא אישי לא במובן של הדרך, בסגנון, בגוון. הדרך היא אותה דרך, כולם מקיימים את אותה מצוות. יש גוון, שכשאת מקיימת מצוות יש איזה גוון מיוחד. קשה להגדיר מהו בדיוק.
כי הרב קוק אומר שאם אתה עושה, אז נרים את
העבודה כולה. בוודאי. למה? כי אתה עושה מצוות. אם אדם לא יעשה מצוות, הוא לא ירים כלום.
אז איך יכול להיות שאנשים שהם
משהו
שומרי תורה ומצוות,
כי הם בני אדם. וצלם אלוהים שבאדם הוא אחיד אצל כולנו. אנחנו כולם רוצים אותו דבר. אנחנו בני אדם. תראי, תספי כל בני אדם, זה מה אתם רוצים? זה מה שאתם רוצים. אנשים טובים, אנשים נורמליים, הגונים, כן? מה הם רוצים? מה את רוצה? תפגשי שתי אמהות שהן מאוד טובות, מה את רוצה? היא אומרת, מה רוצה? שהילדים שלי יהיו מחונכים, נכון? מה זה מחונכים? שלא יציקו לאנשים, שיהיו טובים, ויהיו רגישים, ויהיו רוצי שלום, ואמיתיים.
זה
אותו דבר. בסוף, בסוף זה אותו דבר. זה נפגש. במהות, בסוף, בסוף זה נפגש. רק אנחנו אומרים שהדרך להגיע לזה, זה דרך התורה והמצוות. אבל לשם אנחנו חותרים. אתה הלכה כמוך, זה כל התורה כולה. אבל כולם צריכים לקיים מצוות, אבל כולם נותנים גם את אותו מצוות בדיוק.
נכון, אבל
ספר מסילת ישרים הוא אחיד. כמו השולחן ערוך, אחיד. אין הבדל, כולם צריכים לעשות אותו דבר.
כן, אבל כדי שאני אגיד גם, סתם רופא ומה, הוא חושב בראש, אני רוצה להיכר מזכת שיהיה שם כדי מזה, אז אני צריך לרבה שזה שלחו להם שאתה ברירה, יכול להגיד להם חייב להביא את התורה.
זה נכון, אבל ביומיום שלהם, שניהם חייבים בדיוק באותה מצוות. אין הבדל. ביומיום שלהם השולחן ערוך של הרופא והשולחן ערוך של הרב, אותו שולחן ערוך. בדיוק אותה מלכות, אותה תפילה, אותו ברכות, הלכות כשרות, בן אדם לחברו, שמירת הלשון, כיבוד הורים, שבת, הכל שווה. יהיו הבדלים בגוונים, אבל בעיקר זה שווה. כמו בבריאות שלנו, כמו הגוף שלנו, שווה. אין הבדלים גדולים בינינו פיזית. כולנו נהיה בריאים, שמגיעים לבית חולים, הרפואה היא אחידה, אין הבדלים כל כך. אני כזה, אני כזה, כל המות הדבר.
זאת אומרת שהרבה פעמים אבל קשה לראות בפועל איך המצוות שלנו ככה, כאילו מקיימות אתם. כאילו, זה הדבר, כאילו, אם כולם עושים את זה, כולם קיימות התיקון, אנחנו לא צריכים להוסיף עוד איזה, לא יודע, תיקון עולם וכזה.
זה תיקון עולם, זה עיקר המצוות. זה העיקר, זה התיקון עולם, בוודאי. המצוות, אם כולנו נקיים את המצוות כמו שצריך, העולם יהיה מתוקן, בוודאי.
המצוות
גם
עם
הכוונה
שלהם ועם כל מה שמעפור. המצוות, כמו ש... אנחנו צריכים בכל מצווה
שאנחנו
עושים,
לחשוב על זה שאנחנו
עושים. זה טוב, אבל גם אם לא חושבים, מספיק רוצים לקיים את המצווה, כי השם ציווה, זה כבר עושה תיקון.
אבל אני חושב שהשאלה, אני חושב שאני חושב שאני חושב
שאני חושב
שהחלום הוא מלחמה.
הדרך לחלום זה במלחמה, כן.
אז אם משהו בא לקלוח.
אז צריך לבדוק את זה. כי יכול להיות שכנראה חסרת, שזה אנחנו לא מספיק לקחנו אותו ללב. כנראה אנחנו לא מספיק חיים את זה. אם היינו באמת רוצים לקחת ללב, כן, אם רוצים משהו לקחת ללב באמת, אז צריך איזה קרב. אם קלות, סימן שלא ממש לקחנו את זה ללב. לקחנו את זה רק מסביב, לא לקחנו באמת באמת את זה ללב. לפחות בהתחלה. לפחות בהתחלה צריך להיות... אנחנו לא רואים, זה יקרה, זה יקרה. אם מישהו לוקח ללב משהו, יהיה קרב משהו. זה יגיע. זאת אומרת שלא... השאלה אם לא לקחנו את זה ללב. לא הייתה לנו הזדמנות, נגיד ככה. כן. אבל יש מצבים שיש פתאום התמודדות. ואז זה ניכר, ופתאום רואים את ההבדלים. שנגיד, אדם מאוד מאוד רעב, ואין אף מסעדה כשרה ומקום כשר, והוא מאוד מאוד רעב. כמה הוא, כמה הוא לב. אז פתאום רואים את ההבדל, כמה הוא מוכן... או הוא בישל משהו בבית, השקיע בו, ויש איזה בעיה בקשרות, פתאום, אתה יודע, נפל לשם איזה משהו, והוא מוכן להתקשר לרב, אמר, תרף, לזרוק את זה. פתאום קשה. אז פתאום רואים את כמה זה בלב שלך. אז זה בונה, אז זה נבנה. צריך להיות מוכנים למלחמה, מוכנים להיאבק.
אז למה כל כך הרבה, יש כל כך הרבה ספרים
שמביאים
כל כך הרבה
עומקים
ודברים
כדי,
כאילו, לא יודע,
לעודד אותנו, זה טוב, לעודד את האדם. רוצים לעודד את האדם במאבק הגדול שלו, לעודד אותו. לתת לו משמעות ותוכן, לתת לו כוחות, לעזור לו בהתמודדות, בוודאי. שהוא התמודדות, רוצים לחזק אותו. כי יש התמודדות. כן.
כל דבר כאילו
ברח עבודת מודדות. כל דבר טוב, כל מצווה.
כן, כל מצווה. כי דיברנו פעם באיזה שיעור אחד, אולי בסדר בך, אני לא זוכרת, שדיברנו על זה שיש מקוות שכאילו, שמגיעים לנו יותר בקלות, כאילו, אז השאלה אם זה לא טבוע בנו?
כן, אבל גם שם יהיו תמיד, בתוך כל מצווה כזאת יש כנגיד חלקים או סעיפים שאנחנו רואים שפתאום יש לנו התמודדות איתם. אין מצווה, כדי באמת לקיים מצוות כמו שצריך עד הסוף, תמיד תהיה איזושהי התמודדות. אז חלקים במצוות היא אולי יותר קל, אבל כן, אתה מצוות באמת כמו שצריך עד הסוף, ניתקל בהתמודדות. זאת אומרת שאנחנו בדרך כלל זה סימן שלא מדקדקים עד הסוף. שמשהו בכל המצווה חסר. כנראה שאנחנו לא מקיים את כל המצווה כמו שצריך. אם נרצה לקיים את כל המצווה ממש ממש כמו שצריך, אנחנו פתאום נראה שיש התמודדויות.
אז אם יש משהו שהוא יותר קל להם,
כאילו צריך ללמוד יותר הלכה עליו. ללמוד על יותר הלכות, ואז לראות את כל ההלכה. ואז פתאום רואים שזה קצת יותר מורכב, קצת יותר קשה. בדרך כלל זה ככה. וזה טוב. אנחנו צריכים להתבגר וללמוד את כל ההלכה כמו שצריך, ואז פתאום, רגע, התמודדות, זה לא פשוט, רגע, רגע, זה לא מה שאמרנו. זה יותר קשה.
הרב, יש שלב שכבר הגעתי במקום שכבר קניתי את המידה?
כן. ואז מתחיל שלב מלחמה חדשה. תמיד יהיה מלחמה. זה מסלת ישראל. כי ברגע שניצחנו, פתאום מתגלה שיש ניצחון שעוד לא הגענו אליו בכלל. אתה ככה ספר בנוי. שניצחת, רגע, מה, בכלל המלחמה לא התחילה, שמלחמה שלמה שמחכה לך. ככה כל הספר. בשורות טובות, ישועות ונחמות, עלו מעלה מעלה.